אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', מאמר אני ראשון ואני אחרון, בעמוד 104. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבסי או אייל, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', מאמר אני ראשון ואני אחרון, עמוד 104. הנה הפסוק אומר, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. ידוע בסדר העבודה על דרך להגיע למטרה, שהיא דבקות בהשם, היא עבודה בעל מנת להשפיע. אבל לפי מה שהאדם קיבל סדר העבודה מבחינת החינוך, הוא דווקא שלא לשמה, כמו שאמר הרמב״ם, וזה לשונו, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. עד כאן לשונו. אילה זאת, כשאדם רוצה ללכת בדרך להגיע למטרה, שהיא דבקות בהשם, שעניינו הוא לכוון שהכל יהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך מקודם לקבל חיסרון. היינו שלא מוצא סיפוק בעבודה דשלא לשמה. אז הוא מתחיל לחפש סדר אחר בעבודה. כי במה שהיה רגיל עד עכשיו לעסוק בתורה ומצוות, היה על תשתית של רצון לקבל, המכונה שלא לשמה. ועכשיו, שהוא צריך להחליף את כל היסוד שלו, שעל יסוד הזה היה בונה את כל סדר החיים שלו, זה תלוי בשיעור שהמצב דשלא לשמה, שהוא רואה שדרך זו לא נכונה ואינה נותנת לו מנוחה. ולא ינוח ולא ישקוט עד שיצא ממצב זה למצב דלשמה. אבל מי נותן לו להרגיש בזמן שהוא נמצא במצב דשלא לשמה, שעוד זה לא הדרך הנכונה, ועוד הוא נמצא מרוחק מדבקות השם, בו בזמן שהוא מסתכל על הכלל, שכל הכלל הולכים בתלם הזה, ולמה הוא צריך להיות יוצא דופן? ועוד קשה לו, בזמן שהוא מסתכל על הכלל, הוא רואה אנשים שהם יותר כישרוניים, והם יותר בעל עבודה ממנו, והם מסתפקים מסדר העבודה שקיבלו בזמן היותם קטנים, שאז המדריכים לימדו אותם לעבוד רק בשלו לשמה, כנ"ל בדברי הרמב״ם ז"ל. ואז הוא רואה על עצמו הגם שצרת רבים חצי נחמה, אבל הוא לא יכול להשלים עם המצב דשלו לשמה. אז באה השאלה, אם באמת שהוא פחות כישרוני ופחות בעל עבודה, ומאין בא לו זה שהמצב דשלו לשמה אינו נותן לו מנוחה? על זה באה התשובה, אני ראשון. היינו שהבורא נתן לו את החיסרון הזה, שלא תהיה לו היכולת להמשיך בדרך זו. ולא יחשוב האדם שזה השיג מחוכמתו עצמו, אלא אומר הקדוש ברוך הוא, אני ראשון. זאת אומרת, אני נתתי לך את הדחיפה הראשונה שתתחיל ללכת על הדרך האמת. בזה שעשיתי לך חיסרון, שתרגיש שאתה בעל חיסרון מבחינת האמת. ואז מתחילה העבודה, שמתחיל לצפות להגיע למצב שידחה אהבה עצמית, וכל מעשיו יהיו אך ורק בעל מנת להשפיע. ואז עליו להקדיש לכך את כל המחשבה והמשאבים העומדים לרשותו, בסוד, כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואחר כך, כשהוא זוכה לדבקות השם, אז הוא חושב שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות ובהתגברות על האהבה העצמית שלו, והוא חושב שזכה לזה רק על ידי העבודה שלו, שהייתה לו התמדה גדולה, ורק הוא היה לו הכוח לנצל עד תום האפשרות שיש לנצל, עשה לו החיל הזה שזכה למה שזכה. על זה אומר הפסוק, ואני אחרון. היינו, כמו שאני הייתי הראשון שנתתי לך את החיסרון, כמו כן אני אחרון. זאת אומרת, אני נתתי לך המילוי לחיסרון. כי החיסרון נקרא הכלי, והמילוי נקרא האור. והיות שאין אור בלי כלי, לכן מקודם מתחילים לעשות את הכלי, ואחר כך נותנים השפע לתוך הכלי. לכן הבורא נתן קודם כל הכלי, שזה נקרא אני ראשון. ואחר כך נתן השפע, שזה נקרא אני אחרון. ובזה נבין את השינוי שיש בין עבודה שהפועל עובד בעבודה גשמית באיזה בית חרושת, לבין פועל שעובד עבודה רוחנית, שמסדר העולם הוא כי פועל שאינו עובד אינו מקבל שכר, אבל עונש הוא לא מקבל אם הוא לא עובד. מה שאין כן, עבודה רוחנית. מי שלא עובד, היינו, מי שלא מקיים חס ושלום תורה ומצוות, הוא מקבל עונש. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונו, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? והלא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וכבר נתבאר זה במאמרים הקודמים, ותמצית העניין הוא שעניין להיפרע מהרשעים הוא שיהיו היסורים מה שיש להרשעים בחייהם, שפירושו הוא כשהוא מסתכל על הרשעים של עצמו, היינו על הרצון לקבל שלו, ואם הוא רואה שכל מה שהוא עובד עבור הרצון לקבל אין לו סיפוק בחיים כאלו, ובשיעור שהוא רואה הוא מרגיש את כל האי נעימות מהחיים כאלו, על ידי זה הוא מקבל כלי וחיסרון לרוחניות, משום שהאי נעימות, מה שאדם מרגיש בחיים שלו, זה דוחף אותו שיחפש מקום שיכול לקבל משם חיים. נמצא לפי זה העונש שהוא מקבל על מה שהוא לא הולך בדרך הנכונה, הוא לא נבחן כנקימה ונטירה על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך השם, הנקרא שצריכים לעבוד לשם שמיים, אלא להפך, זה סיוע שדוחפים אותו לאושר ולטוב. לכן יוצא, מה שהוא רואה עניין העונש, מה שיש לרשעים, הוא בעצמו צריך להרגיש מייסורים שיש לרשעים. וזה סוד מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תיאסרנו השם, שפירושו הוא הייסורים שהוא מרגיש כשהוא הולך בדרך הלא נכונה. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי, שזהו אני ראשון. אבל לא לכולם הוא נותן להרגיש ייסורים בזמן שהולכים בדרך דשלא לשמה, אלא רק את אשר יאהב השם יוכיח, שזה נקרא שמרגיש טעם של הרשעים שמשוקעים באהבה עצמית, וזה דוחף אותו מדרך השקר לדרך האמת. היוצא מזה שבגשמיות שפועל לא עובד אינו מקבל שכר, אבל עונש לא נותנים לו על זה שלא רוצה לעבוד. מה שאין כן ברוחניות שיתעצל בעבודה מקבל עונש, כמו שאמרו חז"ל, להיפרע מן הרשעים, ששם לא נכנס בגדר שמענישים אותו, אלא שמעלים אותו ללכת בדרך הנכונה. לא נבחן זה לעונש, אלא זה נבחן לתיקון. זאת אומרת שיש בית אופני התיקון: א', דרך התורה, ב', דרך ייסורים. אבל זה לא נקרא עונש, אלא זה נקרא תיקון, והתיקון בא לו על ידי ייסורים. ואחר כך, כשכבר יש לו כלי הנקרא כלי דהשפעה, במקום שהיה לו מקודם רק רצון לקבלה עצמית, מקבל עכשיו רצון, היינו שהוא מצפה להשם שייתן לו את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכשיש לו הכלי דרצון להשפיע, אז הוא זוכה להטוב והאושר שהיה במחשבת הבריאה, שהיא נקראת להיטיב לנבראיו. וזהו כנ"ל אני אחרון, שהכוונה על המילוי, שמה שהיה חסר לו מקודם הוא ממלא עכשיו את כל חסרונותיו. אבל זהו רק מבחינת השגחה פרטית. זאת אומרת, האדם מצד עצמו הוא צריך לומר שהכל תלוי בו, כי רק לפי ערך התגברותו בעבודה הוא יכול לזכות למטרה שבשבילה הוא נברא. וזהו נקרא שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. ויחד עם זה, לאחר שעשה את עבודתו, הוא צריך לומר שהכל הוא בהשגחה פרטית. כנ"ל בפירוש, אני ראשון ואני אחרון. ועניין זה, שהאדם יגיע למטרה, הוא צריך לדעת כי העיקר הוא שהוא צריך להגיע לכוון כל מעשיו ומחשבותיו שיהיו לשמה. כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו. ויש להבין במה שכתוב, כל הנקרא בשמי בראתיו. וכי מי שלא הנקרא בשמי, לא ברא הקדוש ברוך הוא לכבודו. וכמו כן יש להבין מהו הפירוש של הנקרא בשמי. ויש לפרש הנקרא בשמי, היינו שהוא מתייחס אליו יתברך כמו שכתוב, ישראל עמך, או עמו ישראל, שהכוונה היא שהוא מתייחס אל השם, אז הוא צריך להיות בהשתוות הצורה להשם, כמו שכתוב, מהו רחום, אף אתה רחום, שכוונתו הוא רק להשפיע להשם, שכל מעשיו הם רק למען כבודו יתברך, ואינו דואג לתועלת עצמו. ובזה נפרש כל הנקרא בשמי. זאת אומרת, מי מתייחס אליי? אלו אנשים שאומרים שכל הבריאה הוא רק בריאה לכבודו יתברך, ולא לתועלת עצמו. אז הוא יכול לייחס את עצמו אליי, והוא נכנס בכלל הנקרא עמו ישראל או ישראל. ואז הוא יכול להרגיש את מה שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. היוצא מזה שהאדם צריך לקבל חיסרון, שירגיש שהוא זקוק שהשם יעזור להגיע, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואז מתחיל סדר העבודה דלשמה, ואז זוכה לדברים, כדברי רבי מאיר.
כן, החיסרון שלנו שאנחנו צריכים להשיג זה חיסרון לעזרת השם. לפי חיסרון האור פועל, הוא נמצא במנוחה מוחלטת, אבל לפי חיסרון שבכלי כך הוא עובד. ובין הכלי לאור יש לנו סדר הפעולות, שכך מדלת בחינות דור ישר הפעולות האלה צריכות להתבצע בכלי. אז עד שכלי לא מגיע לחיסרון נכון, לא קורה שום פעולה. לכן כל המאמצים צריכים להיות איך שיתעורר בנו חיסרון נכון, ואז האור יתקן את הכלי. איך? אומר רבש שבטבע, בעולם הזה, מפני שזה טבע אגואיסטי, זאת אומרת אחד משתי צורות הטבע שאנחנו בו נולדנו, בטבע של רצון לקבל, אז רצון לקבל הזה כל הזמן דוחה אותי, דוחף אותי, מושך אותי, הוא לא משאיר אותי במנוחה. כל פעם מכוון אותי למשהו, את זה אתה צריך, את זה, את זה, את זה. ואני מקבל דחייה, דחיפה, משיכה, מכל מיני מקורות תענוגים. זה יותר וזה פחות, וכך כדאי וכך כדאי. זאת אומרת, אני נמצא תחת הלחץ, כוח הדוחף, שמעורר ביסורים אם אני לא משיג משהו. לכן אם אני לא עושה כלום אין עונש, כי מהטבע מגיע לי דחף לעשות כל פעם משהו. שאני מנוהל כאן על ידי כוח הדוחף. מה שאם כן, ברוחניות אין כוח הדוחף, אין כפייה ברוחניות. שם כבר אני צריך בעצמי להסיק, לקט, לאסוף ממש, לארגן בתוכי את הכוח שידחוף אותי קדימה. לכן כדי לעזור לנו בחומר שלנו, ברצון לקבל שנוכל לזוז, אז ברוחניות שלא עושים עבודה מקבלים עונש. עונש שלא עובדים. ולכן צריכים להבין שכל הרגשות שלנו שאנחנו עוברים, אם נשים לב להם שהם באות מאני הראשון, מהבורא, אז זה יעזור לנו מאוד להגיב היטב ולהתקדם. שאם נתחיל לראות בכל פנייה, בכל מצב, היחס אלינו על רשלנות בעבודה, אז מתוך זה נוכל ממש להכין את עצמנו טוב לכל פעולה ופעולה, בכל רגע ורגע. ולראות שהבורא הוא תמיד הראשון, והוא מזמין ומכוון אותנו, ואנחנו רק צריכים להיות יותר רגישים, לשמוע מה שהוא אומר, איך שהוא עובד בפנים, בתוכנו, ולפי זה לאתר פרטים בעבודה שלנו, שבכללות העבודה זה חיבור בין הנשמות כדי לגלות אותו. ובתוך החיבור הזה, אם אנחנו נתחיל להרגיש איך שהוא מכוון אותנו, אנחנו נתחיל להרגיש האור ישר, האור חוזר, כל הפעולות שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, איך שזה קורה בינינו. כך הוא דוחף אותנו לקשר, כדי שכלים שלנו יהיו בדיוק מותאמים אליו, מותאמים לו. אם יש שאלות, כן.
ביל מסנט לואיס שואל, איך העונשים האלה מראים את עצמם אלינו?
אז זה לא עונש, זה תיקון כיוון. זה לא עונש, זה תיקון. אם אני מרגיש מאיזשהו מקום רע, אז אני צריך, אני בצורה אינסטינקטיבית כבר בורח משם, נמשך למקום טוב. עכשיו, אם אני רק קושר את עצמי לא רק לרע וטוב, למר ומתוק, אלא גם אמת ושקר, אז אני מתחיל מזה ללמוד יחס הבורא אליי, וללמוד את ההנהגה שלו עליי, להיות ההשגחה שלו, ובהתאם לזה איך אני צריך להתנהג. אז אנחנו כבר נכנסים כאן לשיתוף פעולה בינינו, בין בורא לנברא ובין נברא לבורא. רק צריכים לתת תשומת לב על כל מה שקורה לנו, שזה פנייה של הבורא אלינו. פשוט לא להתעצל כל הזמן, לראות שזה פעולה, יחס שלו אלינו. כן.
יצחק מבית לחם הגלילית שואל, האם יש סימנים בחיים הגשמיים שלי שעליי להבחן שאני כן עושה את הדברים הנכונים ושאני בדרך?
זה יותר קשה, זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר כללי. היחס שלי לחומת הקבלה, ללימוד, לחברים, לבורא, הכל מה שקשור לתהליך הפנימי של האדם, בזה הוא שישתדל להיות יותר רגיש. ושוב, יותר רגיש זה הכוונה היא בשביל מה אלימות, להזהיר למותיו, בשביל מה קבוצה, לעזור ללוציא מעצמי, בשביל מה הכלי הכללי, לגלות את הבורא בתוכנו, בשביל מה החברים, להיות אתם יחד בערבות. זאת אומרת, אם אני כלפי כל ההבחנות האלו מתחיל לזהות את הקיום שלי יומיומי, אז אני מתחיל לראות בשינוי היחס שלי לחברים, ללימוד, לקבוצה, לפי היחס שלי, איך הבורא כל הזמן מראה לי עד כמה שאני לא בסדר. אז, וזה אני מקבל מצד אחד כיסורים, ומצד שני כהכוונה שלו. כן.
מקנדה שואלים, מדוע הבורא אינו מסדר לנו חיסרון קבוע לרוחניות על מנת להקל עלינו?
זה לא להקל, אז אתה היית עובד לפי החיסרון שלו. אני מה אמרתי, מה רבה שאומר, בגשמיות יש לנו ככה כוח הדוחה, כן? כוח הדוחה. ואז אם יש לך כוח הדוחה שהוא מראה לך איסורים, כן? מראה לך איסורים במקום, כן? אז אתה מבצע פעולות בגשמיות, אין כפייה, או סליחה, ברוחניות אין כפייה, אין כפייה, אין כוח הדוחה. מה לעשות? תקרא בבקשה, איפה זה כתוב? טור ב', היוצא מזה. לא, זה בסדר. ב-105, טור ב', היוצא מזה.
ב-105, טור ב', היוצא מזה. היוצא מזה שבגשמיות שפועל לא עובד, אינו מקבל שכר, אבל עונש לא נותנים לו על זה שלא רוצה לעבוד. מה שאין כן ברוחניות, שיתעצל בעבודה מקבל עונש, כמו שאמרו חז"ל, להיפרע מן הרשעים, ששם לא נכנס בגדר שמענישים אותו, אלא שמעלים אותו ללכת בדרך הנכונה. לא נבחן זה לעונש, אלא זה נבחן לתיקון. זאת אומרת שיש בית אופני התיקון: א', דרך התורה, ב', דרך ייסורים. אבל זה לא נקרא עונש, אלא זה נקרא תיקון, והתיקון בא לו על ידי ייסורים. ואחר כך, כשכבר יש לו כלי הנקרא כלי דהשפעה, במקום שהיה לו מקודם רק רצון לקבלה עצמית, מקבל עכשיו רצון, היינו שהוא מצפה להשם שייתן לו את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכשיש לו הכלי דרצון להשפיע, אז הוא זוכה להטוב והאושר שהיה במחשבת הבריאה, שהיא נקראת להיטיב לנבראיו.
טוב, בסדר, ברור. זה הכל תלוי האם יש לך כוח מהטבע שמגולה ונותן לך דחיפה, ייסורים, כמו שבחיים שלנו אתה חייב לצאת לעבודה, אתה חייב להרוויח, אתה חייב לאכול, אתה צריך, אתה חייב. זהו, אז מגולים הייסורים, כן, ולכן אין עונש. ברור שיש כוח שמקדם אותך בחיים. ברוחניות אסור שיהיה לך בצורה כזאת, כמו שאתה שואל, כשמישהו שואל, כן, בבית שמש הגלילית או מה, כן, שזה ה... למה הבורא לא נותן לנו כוח הדחיפה קדימה כל הזמן, כן, קבוע. אז היינו, מה? היינו בימות, כמו שבעולם שלנו. אתה צריך לפתח לבד כוח להתקדמות הרוחנית, להשפעה. וכוחות האלה נמצאים בטבע, אבל אתה צריך לפתח, להזמין אותם לבד. נותנים לך לזה קבוצה, לימוד, התעוררות מנקודה שבלב, אחוריים דנפש דקדושה. נותנים לך את הדברים האלה, אבל אתה צריך ללכד אותם, לסדר אותם, לתת להם צורה נכונה, לחפש איך הם צריכים להיראות כל הנתונים כדי להביא לך את הכלי הגמור. אחרת יוצא שאתה שוב רק כמו שאיזשהו בובה או צעצוע עם הקפיץ בפנים, שאתה עושה פעולות מפני שקפיץ מחייב אותך. זה בעיה גדולה. אנחנו צריכים לכן להבין שכל הזמן אנחנו צריכים כאן ללחוץ, וכל הזמן אנחנו צריכים לעורר את עצמנו, ולא אף אחד אחר. מלמעלה לא יבואו, מלמעלה יבואו יסורים הצדדיים בדרך. אתה רואה איך אנחנו מגיעים, איך האנושות מגיעה לחומת הקבלה. נותנים איסורים בדרך הגשמית, מעוררים נקודה שבלב, כאן אנחנו באים האיסורים, כאן מעוררים נקודה שבלב, וזהו. והלאה, עליך. אתה יכול במצב הזה להיות 10 שנים גלגול, עד שלא תתחיל על ידי סביבה, זאת אומרת ספרים, מורה, חברים, הפצה, לא תתחיל לארגן נכון את הכיוון שלך, זה לא יקרה. זה לא יקרה. ההפך, ייקחו אותך הצידה לאט לאט ויתנו לך השעיה, כזה חיים רגילים, ואם ממש שקטים אפילו. יותר רגועים למה של אחרים. כן, עוד.
האם אפשר לגזור את הפסקה האחרונה במאמר של החיסרון האמיתי, כי דיברת על האנושות עד שהיא מגיעה? טבע האדם זה לתקן לבד, לעשות לבד, אף אחד לא זקוק לבורא, לא, לאורך כל ההיסטוריה, ובשביל זה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים.
לא, זה נכון היה, כי אנחנו היינו רק מתקיימים באזור שלנו, בעולם שלנו. בעולם שלנו אתה לא מרגיש שאתה זקוק לבורא. נו.
כן, אבל בכדי להגיע לחיסרון האמיתי,
אם הוא מתעורר באדם, כן?
כן, קודם כל צריכה להיות מסקנה שאי אפשר לעשות את זה לבד, זה לא הצליח. אבל צריך להיות הרבה מנג קדושה בארגז הזה של החיסרון, של ייאוש, שאי אפשר לעשות את זה לבד. זה לא רק לעובדי שנמצאים בדרך, גם לאנושות בכלל. המנה הקדושה הזו של הייאוש, של אי אפשר לעשות לבד, ואיך אפשר להגיע לזה? זה לא נראה שזה נמצא כרגע.
בעולם שלנו, כשאנחנו עכשיו מתקדמים, אנחנו מגיעים למצב של ייאוש. אנשים גודלים בזכל, הם מבינים שאין להם עתיד. סך כל החיים חיים, העיקר לסגור עיניים ולחיות. זהו. אני מסתכל על השכנים, קינה, שנאה, תאווה, כבוד, תחרויות למיניהם. זה מה שממלא את החיים שלי, ואני חי. זהו. מבלבל את עצמי עם הכלי תקשורת, וזהו. בינתיים החיים עוברים. הגוף דורש מנוחה, אני מתעייף, סוגר את העיניים, וזהו. כך חיים. עד שמתפתח הרצון פנימי יותר ויותר. אם הרצון היה לא מתפתח, היינו ככה חיים כמו חיות. באדם הרצון מתפתח, מתחיל לדרוש יותר. שדורש יותר, מרגישים איסורים. מתעוררת בתוך הרצון נקודה שבלב, שמתחילה לדרוש משהו שאין לך פתרון. אין לך אליה תשובה לנקודה הזאת. דורשת משהו שאין בעולם הזה. שכאילו הכל יש, אבל זה אין. אז איסורים מסוג אחר. לא איסורים הגשמיים, איסורים רוחניים. מה זה רוחניים? שאין בעולם הזה מילוי. תן הכל, ובכל זאת אתה נשאר ריק. תבלבל את עצמך, נכון והכל, אבל חיסרון הוא תובע את שלו. מביאים אותך למצב שאתה צריך עכשיו, על ידי הקבוצה, הלימוד, הפצה, ספרים, רב, לא חשוב מה, העיקר על ידי האור, שבכל זאת עקב זה מאיר עליך, שאתה תתחיל לארגן את הכיוון לנקודה הזאת, לאן היא צריכה לכוון את עצמה, מה בדרך. אתה לא מסוגל למצוא את הכיוון, אבל כיוון אין. אם כאן בגשמיות יש לך כיוון, כוח הדוחה, כאן אין. אין כוח הדוחה. זהו. למה? אתה צריך לארגן אותו. אתה, אם אתה לא תעשה את זה, אז אתה נשאר בבהמה. כל הבדל, דרגת האדם מדרגת בהמה, הדרגה הרוחנית מדרגה הגשמית, שאתה מחפש ומארגן לעצמך כיוון שאתה אומר, זה מה שאני רוצה. נכון שזה מגיע מהאור שמאיר עליך, ככה הערה קטנה שאתה לא מרגיש אפילו, מכל מיני פעולות שאתה משתדל לעשות, אבל אתה בעצם הגורם. ובלי זה אין התקדמות רוחנית. לכן אם אנחנו לא נעשה פעולות בחברה, בחיבור, בכל מיני הדברים שאיך לבנות בתוכנו, בינינו, מצב הרוחני הנכון. אם אנחנו לא נעשה לקראת זה מאמצים, אנחנו לא נשקיע בזה כוח, אנחנו לא נגלה חיסרון לזה אף פעם, כי אין לנו לזה חיסרון. זה צריכה להיות עבודה בנעשה, ואחר כך נשמע, בעשייה. ובעשייה יש כפייה, ישנה כפייה. אנחנו כך עושים וזהו. עכשיו, מתוך זה שאני עושה, אני מתחיל להרגיש כמה שאני לא מסוגל. אור בינתיים פועל. אני מתחיל להרגיש שאני באמת רוצה שזה יקרה, שכנראה שבאמת בתוך המאמצים האלו שם ישנה פתרון. ואז אני לאט לאט מקבל כוח שלי שדוחף אותי לחיבור, לערבות, לתיקון, לאור שיעשה לי את זה. אבל מאמצים שלנו חייבים להיות, מאמצים חייבים להיות יבשים כאלה במעשה. אסור לחכות עד שאני אקבל התעוררות. אני לא אקבל התעוררות לזה מלמעלה. בחיים מלמעלה אני לא אקבל התעוררות להיות בקבוצה. להתחבר ממש. לא. אני יכול לצעוק, תביא לי אור, כל הצעקות האלה הם לא אמיתיות. אני לא צועק מתוך חוסר חיבור. אז איך האור יבוא וישפיע ויתקן אותי? אני צריך לגלות שאני משתדל להתחבר אליהם, וללא שום רצון ודאי, אבל משתדל להתחבר אליהם ולא מסוגל ונדחה, ואז אני בכל זאת מזמין את האור. איך אני לא מתייאש? החברה צריכה להשפיע עליי בקינה, בתאווה, בכבוד, בתחריות, בכל מיני דברים, שאני אראה שהם מתעסקים בזה ואני לא. ולכן אצלנו לא יכול להיות שאדם בא, בוער, כוחות, ממש זז. לא, כולם באים ככה, אתה רואה בגרים. לא, ממש, אתה רואה שמי יושב כאן. ללא כוחות, ללא מצב רוח, ללא רוח חיים, ללא כלום. כי צריכים להשיג את זה לבד. קם בבוקר, תעשה חשבון נפש, לאט לאט, בצורה כזאת, עדינה, לא לעורר דברים מדי שלא תוכל לקום, תתחיל לראות עד כמה שכן, כמה שלא, להיות פסיכולוג לעצמו, לאט לאט ככה מתקדם, מגיע אחר כך למקום הלימוד, מתחבר יותר ויותר, וכך כל יום. אין כוח הדוחף, אתה צריך למצוא אותו, אבל הוא שלך. זה ולהשתדל לא להחליף את הכוח הדוחף הזה האמיתי לכל מיני כוחות אחרים של התחרות, של הגאווה, של השליטה, של איזושהי מטרה גשמית. אני חייב לבוא כדי להפיץ, כדי עוד משהו לעשות. צריכים להיות כאן בבירור שרק חיבור כלפיו אני מודד את הכל.
אלי מבית קבלה לעם בחדרה שואל, האם כוח הדוחה מראה לנו שאנחנו לא בכיוון הנכון או שהוא גם מקדם אותנו?
לא, אין כוח הדוחה שדוחה אותנו ממש מהמטרה. הרצון לקבל שכל הזמן גודל, הוא גודל כך שאתה מאבד את הכיוון. אבל אנחנו עוד לא הגענו למצב שבורא ממש מעמיד לפנינו מלאך והוא לא נותן לנו לעבור בדרך. לא, עדיין לא. כן, גלעד.
נראה שהרבש כאילו כותב, אבל לא את הכל. הוא בפנים, הוא לא מדבר פה על הדחיפה הדדית שלנו, על הכוח שמעורר אחד את השני.
זה אנחנו נצטרך לגלות לבד. בינתיים נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור.